שלום לכולן. אנחנו נמצאים ערב ערב היום הגדול והקדוש, אחת בשנה, יום שגם אם לא בגוף אבל ברוח ונפש אנחנו כולנו נכנסים עם הכהן הגדול לפני ולפנים. אנחנו זוכרים שחוט השני יהפוך ללבן גם לכלל ישראל וגם לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל אחת ואחת מאיתנו. היום הזה הוא יום שהתורה קוראת לו על שם הכפרה. יש מקום להתבונן מה האור, מה התוכן שמאפיין את היום הזה, שבגללו אנחנו זוכים לכפרה. שהתשובה מכפרת, גם זה חידוש, שאני יכול לפעול משהו על העבר ולא רק על העתיד. שאני יכול לשנות את מה שכבר נעשה. אבל יש בזה היגיון שמיישב את הנפש, מפני שאני עובר תהליך פנימי. אני עובר איזו התהפכות. אבל יום שעיצומו מחפר, מה יש בו? מה קרה ביום הזה? מה מתרחש בו? שהוא גורם לכך שהחטאים יתפוגגו וטהרה תינסך על כל הלבבות ועל כל הנפשות. אני רוצה להתבונן בסדר העבודה של הכהן הגדול בשני פרטים, בשני פסוקים, ומתוכם לנסות להבין מהו עיצומו של יום. הקורבן המיוחד, יוצא הדופן, שאין כדוגמתו בכל עולם הקורבנות, שנמצא במרכז היום הזה, במרכז יום הכיפורים, זה השעיר לעזאזל. אני רוצה לקרוא שני פסוקים בנוגע לשעיר לעזאזל, שאני מניח שכולן מכירות את הפרשה, אנחנו לומדים אותה והוגים בה בזמן שהלבבות שלנו כל כך פתוחים והשערים כל כך רחבים. ובכל זאת אני רוצה לדקדק בשני פסוקים שאנחנו כולנו מכירים. פסוק הראשון, אומרת התורה, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. הדבר תמוה ביותר. יש ליהודי שתי כתובות? הוא פונה עם בהמה לעוד מישהו חוץ מהשם יתברך? אחד להשם ואחד למי? הפסוק מהדהד הקבלה. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד להשם, כלומר, אני נותן את הקורבן הזה להשם, וגורל אחד לעזאזל. איך אפשר להסביר דבר כזה? הפסוק השני שאני רוצה לדבר עליו, זה שבהמשך הקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם ועשה הוא חטאת, והשעיר אשר עלה עליו הגורל להזזל יעמד חי לפני אדוני לכפר עליו, לשלח אותו להזזל המדברה. השליחה להזזל קורית בשלב יותר מאוחר. בינתיים הוא עומד. יעמד חי לפני השם. בשביל שבהמשך ישלחו אותו. אבל אם נתבונן בפסוק, יש כאן שאלה גדולה מאוד. והשעיר אשר עלה עליו הגורל להזזל יעמד חי לפני השם לכפר עליו, לשלח אותו להזזל המדברה. לכפר על מי? על אהרון לא מדברים בפסוק, ובאמת גם לא מכפרים עליו. זה שעיר שנושא את אבונות ישראל לארץ גזרה. הוא לא בא לכפר על אהרון. יש פער. לאהרון, לביתו, לשבטו. השעיר נושא את כל אבונותם של כל ישראל. מי זה לכפר עליו? עם ישראל בכלל לא מוזכר. על השעיר? השעיר צריך כפרה. והשעיר אשר עלה עליו הגורל להזזל יעמד חי לפני השם, לכפר עליו. נשארה לנו רק אפשרות אחת, מאוד מאוד מוזרה. נכון, יש עוד אפשרות. שלכפר הכוונה להתוודות. ומצאנו בהמשך הפרשה הזאת, שיש כפרה גם בהקשר של וידוי. זה פירוש נדיר, לא עיקרי, והתורה לא כתבה להתוודות כדי לחלק ולבדל, שכאן לא מדובר על כפרה על מישהו, אלא על תהליך הוידוי שנעשה על ראשו של השעיר. תורה לא כותבת, אומרת לכפר עליו. ועכשיו אתה מחפש על מי לכפר, נשארה לך כתובת אחת מאוד מאוד מוזרה בפסוק. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? והשעיר אשר עלה עליו הגורל להזזל יעמד חי לפני השם לכפר עליו. אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה ועוד נשוב לדון בשאלה השנייה. גדולי ישראל, כולם, עסקו בשאלה של השניות, גורל אחד להשב וגורל אחד להזזל. אבן עזרא מביא בשם אחד מן הגאונים, רב שמואל בר חופני, ואמר רב שמואל, אף על פי שכתוב בשעיר החטאת, שהוא להשם, וממילא אני מאמין, שהשעיר להזזל הוא לא להשם, אלא לכתובת אחרת, גם השעיר המשתלח הוא להשם. רק הוא ניתן כאן, והוא ניתן להשם שם. כך תרץ רבי שמואל בר חופני. ואומר, אבן עזרא, לא צריך את זה, ואין צריך. כי המשתלח איננו קורבן, כי לא ישחט. לא שוחטים אותו. לא מעלים את בשרו וזורקים את דמו על המזבח. לא נותנים אותו לכתובת. הוא מתרסק שם, בירידה. ממילא, הוא לא נתינה לכתובת. ולמרות שהפסוק נותן כאן איזו הקבלה, ונראה כאילו יש שתי כתובות, לא. כאן זה לא הקבלה, למרות הצליל. זה להשם כקורבן שאני מביא לכתובת אלוקית, וזה משתלח, זורקים אותו בעזאזל, לא נותנים אותו לעזאזל. זה לא שיש שם מישהו שמקבל אותו. עכשיו אני מקווה שהצעירות לא יעלבו מדי ממה שממשיך אבן עזרא ואומר, אבל הוא אומר כך, ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מילת הזזל, אחר הכוונה ברובד הפנימי, שהוא עומד מאחורי מילת הזזל, תדע סודו וסוד שמו, כי יש לו חברים במקרא. יש למילה הזזל, שהיא מילה יחידאית בתורה, יש לה חברים, למרות שנראה לך שלא. ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז, ביותך בן 33, תדענו. זאת אומרת, אני אגלה לך קצת הסוד בצורה מרומזת, כשתגיע לגיל 33, אז תדע את הסוד שלי. אז אם כך, כל הבנות 33 מוזמנות לספר לאלה שעדיין לא, מה הסוד? או לא, כי אם אבן עזרא לא סיפר להם, למה אתם תספרו להם? כדרכם של הראשונים ועוד בצורה מחודדת ביותר, אבן עזרא משתמש בכפלי לשון, לשון נופלת על לשון, כדי להסתיר חוכמות עליונות. ולא כתוב כאן ביותך בן 33, אלא ביותך בן 33. למרות שכל מי שקורא ולא מבין בחוכמה כמוני, שעד שלא הסבירו לי לא הבנתי מה כתוב כאן, קורא בן 33. קראתי את זה לפני גיל 33, אחרי 33, לא זז. ביותך בין, אם תבין עוד 33 פסוקים, ושם מדובר על הסעירים שנותנים לשדים, תבין מה זה הזזל. סתם ולא פרש. הרמב"ן מסתמך על פסוק במשלי, ומפרט יותר את הסוד שהסתיר אבן עזרא. הפסוק במשלי אומר, נאמן רוח מכסה דבר, ואיש רכיל מגלה סוד. אומר הרמב"ן, והנה רבי אברהם, הכוונה לאבן עזרא, נאמן רוח מכסה דבר. הוא כיסה כי הוא היה נאמן, אחראי, וידע שיש סודות שלא מגלים. אני הולך היום לגלות את הסוד הזה לכולכם, גם לאלה שעוד לא בנות 33. אבל אני מקווה שכבר למדו 33 פסוקים. וכאן יש שתי גרסאות בתוך הרמב"ן. אחת זה שהוא אומר, ואני הרכיל מגלה סודו. ויש אומרים שכתוב כאן עם יוד, ואיני הרכיל מגלה סודו. אני אוהב יותר את הגרסה שלנו, ואני הרכיל מגלה סודו. הוא היה נאמן רוח, אני כן אגלה לך את הסוד. למה? אני הרכיל מגלה סודו, שכבר גילו אותו רבותינו, זכרונם לברכה, במקומות רבים. הוא מביא פה מבראשית רבה, ונסע השעיר עליו, זה עשיו. אבל יותר חשוב, אני קצת מדלג, לפרקי דרבי אליעזר, וכאן הוא מביא דבר מופלא ביותר, שרבותינו פרשו. הוא מפורש מזה בפרקי דרבי אליעזר הגדול. לפיכך היו נותנים לו, לסמך מם, שוחד ביום הכיפורים, שלא לבטל את קורבנם, שנאמר גורל אחד לאשר, וגורל אחד לעזאזל. יש כתובת, לא כרב שמואל שאומר, שגם השעיר המשתלח לאשר, אם כי אולי אחרי זה נראה אפשרות לפרש את דבריו, בהמשך דברי הרמב"ן, לא כמו אבן עזרא שאומר, הוא לא קורבן, אז אין כתובת, או לא, יש כתובת. וזה מה שרמב"ן זה אבן עזרא. באמת יש פה כתובת. גורל אחד להשם וגורל אחד לסמך מם, לשטן. גורלו של הקדוש ברוך הוא לקורבן עולה. וגורלו של עזאזל, שעיר החטאת, וכל עוונותיהם של ישראל עליו, שנאמר ונשא השעיר עליו. ראה השטן, סמכמם, שלא נמצא בהם חטא ביום הכיפורים, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת שבשמיים. כך אומר השטן ביום הכיפורים להשם יתברך. יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת בשמיים. מה מלאכי השרת יחפה רגל? כך אין ישראל יחפה רגל ביום הכיפורים. יש עם אחד בארץ כמלאכי השרת שבשמיים. מה מלאכי השרת יחפה רגל? כך אין ישראל יחפה רגל. מה מלאכי השרת אין בהם אכילה ושתייה? כך ישראל אין בהם אכילה ושתייה ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת אין להם קפיצה? כך ישראל עומדים על רגליהם ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת שלום מתווך ביניהם? כך אין ישראל שלום מתווך ביניהם ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא? כך אין ישראל נקיים מכל חטא ביום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא שומע עדותן של ישראל מן הקטגור שלהם, הוא מחפר על המזבח ועל המקדש ועל ועל הכהנים ועל כל עם הקהל, שנאמר וכפר את מקדש הקודש וכולי. עד כאן אגדה זו. כלומר, אנחנו נותנים את השעיר לשטן, ואז הוא פונה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, יש לך עם כזה? נפלא, נקיים מכל חטא כמלאכים. על ידי זה הכל מתכפר. אגדה מופלאה. אגדה מופלאה. ממשיך הרמב"ן ומסביר, והנה הודיענו שמו ומעשהו. הוא ידענו שמו, זה הסמך מם, ומעשהו, שהוא מסנגר על ישראל ביום הכיפורים, וזה סוד העניין. הוא מסביר, כי היו עובדים לאלוהים אחרים, אומות העולם, הם המלאכים, עושים להם קורבנות, והם להם לריח ניחוח. מביא פסוקים, ואתה צריך להתבונן בכתוב, במקרא ובמסורת. מה תתבונן? התורה אסרה לגמרי קבלת אלוהותם וכל עבודה להם. למלאכים. אבל יש יוצא דופן אחד. ציווה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן. לסמך מם הוא השטן שנשלח לו. והוא הראוי לו, מגיע לו את השעיר הזה. מפני שהוא בעליו, זה שלו. ומאצילות כוחו של אותו שר יבוא חורב ושיממון, כי הוא העילה לכוכבי החרב והדמים והמלחמות והמריבות והפשעים והפצעים והמכות והפירוד והחורבן. והכלל נפש לגלגל מאדים. ויש לו גם חלק מן האומות, עשיו, שהוא עם היורש החרב והמלחמות. ומן הבהמות, השעירים והעיזים. וחלקו עוד השדים, הנקראים מזיקים בלשון רבותינו, בלשון הכתוב שעירים, עוד 33 פסוקים. זה השדים. כי כן יקרא הוא ואומתו, השטן ואומתו, שעיר. ואין הכוונה בשעיר המשתלח שיהיה קורבן מאיתנו אליו חלילה. שאנחנו ניתן לו קורבן, זה ודאי שלא. עכשיו תראו, פירוש מופלא מופלא, גאוני של הרמב"ן. הוא אומר שאנחנו ניתן לו קורבן, זה ודאי אסור. איסור חמור ביותר. עבודה זרה. אבל, תהיה כוונתנו לעשות רצון בורנו שציוונו בכך. אנחנו פונים להשם, לא אל השטן. אנחנו פונים להשם. והמשל בזה. אם אתה רוצה להבין, אני אתן לך משל. במי שעשה סעודה לאדון, וציווה אדון את האיש, כלומר היה אוהבו של מלך, עשה סעודה גדולה לכבודו של המלך, המלך בא עם כל הפמליה, ומשתתף בסעודה. ומ... מגיעים לסעודה, ציווה האדון את האיש שעושה סעודה, תן מנה אחת לעבדי פלוני. כלומר, לעבד הזה, תן לו מנה. שאין העושה הסעודה נותן כלום לעבד, ההוא. ולא לכבודו יעשה, זה לא שהוא עובד את המלך, ועובד גם את העבד הזה. הוא עובד רק את המלך. הוא הכין את הכל בשביל המלך. המלך אמר לתת לו, אני נתתי את הכל למלך, וכחלק ממה שאני נתן למלך, אני נתתי לו גם את המנה הזאת, והוא אמר, תן אותה לעבדי פלוני. הוא אומר, ולכן יש סדר מיוחד בסעיר לעזאזל. מה הסדר? רק נחזור רגע עוד אחורה, שאין העושה סעודה נותן כלום לעבד ההוא, ולא לכבודו יעשה, אם הוא רק הכל נתן לאדון. והאדון נותן מנה לעבדו. ושמר זה מצוותו, ועשה לכבוד האדון כל אשר ציווהו. עכשיו, למה האדון נותן לעבד הזה מנה? ואומנם האדון, לחמלתו על בעל הסעודה, רצה שיהיו עבדיו נהנים ממנה, שיספר בשבחו ולא בגנותו. כלומר, האדון מכיר את העבד הזה. הוא יודע שהוא ביקורתי מאוד, והוא אוהב לקלקל מסיבות, והוא אוהב להראות את הרע, ללמד קטגוריה. הוא אומר, תן לו לאכול שיהיה מבסוט, ואז במקום לדבר בגנותך, הוא ידבר בשבחך. וזה טעם הגורלות. למה מגרילים? כל הקורבנות אתה מייחד ומעלה. אפשר היה לייחד גורל להשם, לייחד גורל להזזל, הוא חס וחלילה. אסור לייחד גורל להזזל. איך אתה יכול לתת להזזל גורל? אלא, כאילו היה הכהן מקדיש אותם בפה לשם ולעזאזל, היה כעובד אליו, אל עזאזל, ונודר לשמו. לא. אבל היה מעמיד אותם לפני השם, פתח אוהל מועד. כי שניהם מתנה להשם. שני השעירים הם לפני השם. הוא נותן אותם להשם. והוא נתן מהם לעבדו, החלק אשר יבוא לו מאת השם. מי זה הוא? השם יתברך. השם יתברך אומר לו, תן אחד לעזאזל. אני נתתי את שניהם להשם, לכן הוא יומת חי לפני השם. ואני נותן את ההחלטה גם בידי השם למי לתת את זה, על ידי הגורל. הוא מביא פסוק. הוא הפיל להם לגורל וידו חלק להם. כי עניין שנאמר, בחק יוטל את הגורל, הוא מאשם כל משפטו. כשאתה מפיל גורל, אז מי הכריע איזה שעיר הולך לאן? הקדוש ברוך הוא. אז יוצא שאת השעיר לעזאזל נתן, השם יתברך, ולא הכהן הגדול. אני נתתי הכל להשם. וגם אחרי הגורל היה מעמידו לפני השם, לומר שהוא שלו. ואין אנחנו מכוונים בשילוחו, אלא לרצון השם. כמו שאמר, יועמד חי לפני השם, לכפר עליו, לשלח אותו. ולכן, לא נשחוט אותו, אנחנו כלל. טוב. יש פה עוד עריכות דברים, אבל אנחנו נסתפק בזה. הדברים נפלאים, רעיון גאוני לצרף את שאלת שני השעירים לשאלת הגורלות, אבל עדיין, מה כל הדבר הזה אומר לנו? כל הפרשה הזאת, רק אדון צלם, אם אני הולך עוד קצת ימינה שמאלה, זה בסדר? מה, יש לי? כאן זה בסדר? זה המקסימום. אומר, כל הפרשה הזאת, סליחה, כל הפרשה הזאת היא אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. זה אחרי מיתת שני בני אהרון. מה הקשר? בני אהרון דמויות מיוחדות מאוד. מצד אחד הם עשו חטא נוראי בזמן הכי פחות מתאים בעולם שאין כמוהו. מה החטא? הכניסו אש זרה לבית המקדש בזמן חנוכתו. עובד עבודה זרה זה תמיד נורא. המילה זרה מופיעה בפרשת שמיני, במעשיהם של נדב ואביהו. והם מקריבים אש זרה, אבל לא איזה מקום. הם נכנסים לתוך בית המקדש, לתוך קודש הקודשים, ומקריבים אש זרה. זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. כמו צלם בהיכל. להבדיל, אלף אלפי הבדלות. ומה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? בקרובה יקדש. אומר לו משה לאהרון, אני חשבתי או בי או בך, מי זה קרובם של מקום? שני ענקים יש בדור, משה ואהרון. ועכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך. הם יותר גדולים. עושים מעשה כזה והם יותר גדולים? התשובה היא כן. ומראש הקדוש ברוך הוא מתכנן שבחנוכת המקדש בקרובה יקדש יהיה מעשה כזה עם נדב ואביהו. הם לא התחילו פה, הם התחילו כבר במעמד הר סיני. כתוב ולאן אין נערי בני ישראל לא שלח את ידו ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. אומרים חז"ל, זה נדב ואביהו שבמעמד הר סיני התחילו לאכול ולשתות והיה ראוי להניש אותם. הוא לא הניש אותם. למה? זה יום שמחה. אז מה חשבתי? שהוא יבחר יום לא שמח ובואו יעניש אותם. אתה לא מעניש אותם כי זה מעמד הר סיני וזה יום שמח? אז מתי אתה בוחר להניש אותם? ביום חנוכת המקדש? המשכן? זה לא יום שמחה? מה הועילו חכמים בתקנתם? אלא נדב ואביהו הצילו את המקדש מכפירה והצילו את כולנו מאמונה פרסית. כשאתה חונך משכן, אתה עושה מעשה מאוד מאוד מסוכן. מפני שמה אתה אומר? שפה יש קדושה, ופה הקדוש ברוך הוא שוכן, ופה הוא בא ומתגלה. ומזה אני גוזר ואומר שבחוץ הוא לא שוכן, הוא לא נוכח, יש עוד מלבדו, חלילה וחס. החוץ הוא לא אלוקי. משכן יוצר בעיה עמוקה. הוא מרומם אותנו, נכון. אבל הוא גם רומז לנו שכל מה שהוא לא משכן הוא לא קדוש. כלומר, לא אלוקי. איך אפשר לומר דבר כזה? ואנחנו אומרים בכל יום, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. ואנחנו כולנו יודעים שהפסוק בישעיהו לא כותב ובורא את הכל, אלא ובורא רע. ואנחנו מעדנים, אומרים את הכל ומתכוונים, כולל הכל, כלומר גם את הרע. אז איך חונכים משכן? אומר הקדוש ברוך הוא, בקרובה יקדש. יהיו כאלה שהם גדולים ממשה ואהרון, הם גדולים מתורת משה ומעבודת אהרון, והם מגלים סוד עליון שלא שייך לעולם הזה. הם לא חלק מפה. הם לא נשאו נשים ולא השאירו אחריהם צאצאים, כי הם לא חלק מפה. הם דמויות משם שנגעו פה וחזרו הביתה. לאן? למקום ששם מתגלה שהוא יוצר אור ובורא חושך, שהוא עושה שלום ובורא רע. ושהחוץ הוא אלוקי ורק אלוקי. ואין חוץ מאלוקות. גם הכל בידי שמיים, חוץ, זה דבר לא מתקבל על הדעת. רק במידה מסוימת, רק בחיצוניות, אפשר לומר הכל בידי שמיים חוץ. מה זה הכל בידי שמיים חוץ? זה כפירה. אין חוץ, לא משנה מה הוא יהיה. ולכן, השראת שכינתו היא במשכן ובכל מקום. איך מבטאים את זה? לוקחים את החוץ, מכניסים אותה פנימה ואומרים, הכל שייך פנימה. אבל אם ככה, אז תשתשנו את הכל, אין טוב ואין רע, לא, יוצר אור ובורא חושך, יש הבדל ביניהם. בתוך העולם שלנו, הוא מתגלה באור ומסתתר בחושך. הוא מופיע בטוב ולא מופיע בגלוי, ברע. עד שהוא ישוב ויתהפך, ויתגלה שמאז הוא מעולם. אף פעם לא חשבנו שאל החושך והרע ברא אותו. הוא יוצר אור, הוא בורא חושך. לכן בקרובה יקדש, זה הכנסת החוץ לבפנים. הכל שייך. אבל בתורת משה, משה יודע להבדיל בין מותר ואסור, בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין טוב לרע. זאת כל תורתנו. רמח עשה, שסה לא תעשה. זה אלוקי, זה לא אלוקי. אבל יותר עמוק, הכל אלוקי. כשאנחנו רוצים להמשיך באיזושהי מידה את האור של נדב ואביהו, אנחנו עושים את סדר העבודה ביום הכיפורים. סדר העבודה ביום הכיפורים הוא לא מכניס את החוץ פנימה, זה אין בידינו. אבל הוא מהפנים נותן משמעות אלוקית לחוץ. אנחנו מעמידים את השעירים לפני השם, והשם אומר, תדע לך, גם החוץ, הכי חוץ, החורבן, השעיר, השטן, זה אני בראתי. הכל ממני. ואנחנו חייבים יום אחד בשנה לזכור את שורש כל האמונה שלנו. נכון, זה מסוכן שאין כדוגמתו. לכן זה נקרא אחת בשנה. ביום אחר זה אסור לגמרי. זה סודות, אבן עזרא נזהר. גם הרמב"ן לא מגלה הכל. למה אני מגלה היום יותר? כי במהלך הדורות גילו יותר ויותר. היה אחד בישראל בכל תולדותם שזכה לנגטיב של זצ"ל. כתוב אומר, זכר צדיק לברכה, בשם רשעים ירכב. זצ"ל אנחנו מוצאים על המון דמויות בתולדותינו. שרי נאמר על כמה, אבל אחד תמיד בספרים מוצמד אליו שרי. שץ שרי. שבתאי צבי שם רשעים ירכב. אפילו לא היו מזכירים את זה, רק היו שץ שרי, ככה היו קוראים לו. וככה הוא כתוב בספרים. כי מה הוא אמר? שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה גם ברע, אז בואו נעשה רע, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעשות עבירות, והיה עושה עבירות. שם רשעים ירכב. האם היה איזה אמת בדבריו? כן. הייתה איזה אמת. מה האמת? שנדב ואביהו שלמעלה מתורת משה, בקרובה יקדש, לפני משה ואהרון, הם נגעו במקום הזה. ואנחנו ביום הכיפורים לא נותנים שום דבר לעזאזל, רק נותנים הכל להשם ומפילים לו גורלות, והוא אומר, תדעו לכם, גם העזאזל הוא שלי. עכשיו נחזור לשאלת יום הכיפורים שלנו. חטאתי, אביתי, פשטתי, אשמתי, בגדנו. אנחנו בוגדים. איזה מילה. כמו עוד הרבה מילים מטלטלות ומזעזעות שאנחנו אומרים ביום הכיפורים. אבל ביום הכיפורים מתגלה עוד סוד. רבי סובר שגם מי שלא עושה תשובה, יום הכיפורים מכפר לו. בלי תשובה. אדם עושה את העבירה הכי נוראית ביום הכיפורים, חוץ מיוצאי דופן מסוימים, מתכפר לו הכל. בלי תשובה. למה? כי בעצם, במעמקי הלב שלנו, יש לנו שאלה עמוקה מאוד על השם יתברך. נכון, חטאתי. נכון, אביתי. נכון, פשעתי. אבל יש לי שאלה, ריבונו של עולם. אני 1,000 פעמים רציתי באמת ובתמים שלא יהיה לי את היצר הרע הזה יותר, שמחתי אותי. שהוא יסור ויבדל ממני לחלוטין. אפשר לשאול פעם בחיים מי זה שהכניס לי אותו ומשאיר לי אותו אצלי? מי הוא זה ואיזה הוא? ששם לי את יצר הרע הזה. הוא בסוף נושא באיזושהי אחריות על כל הפעמים שהיצר הזה ניצח אותי. נכון, אני גם אשם, כי נוצחתי. אבל למה שמים לי יצר הרע? אני לא רוצה אותו. יש פה מישהי שרוצה את היצר הרע שלה? אז למה הוא נמצא? מי אחראי על זה? אומר ריש לקיש, בכל קורבנות המועדות כתוב, חטאת, חוץ משל ראש חודש, שכתוב חטאת להשם. אומר ריש לקיש, אמר הקדוש ברוך הוא, אביאו עליי כפרה, תכפרו עליי, שמיעטתי את הלבנה. ושם הובא הסיפור הידוע, שהלבנה אומרת, אין שני מלכים בכתר אחד, הוא אומר, לכי במעטית עצמך, הוא אומר, אני טענתי טענה רצינית, מה פתאום אני ממעטת? הוא מנסה לפייס, 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 ובסוף הוא אומר, לכי ומעטי את עצמך. סליחה, אביאו עליי כפרה, ולכן חטאת להשם בראש חודש. על מי מכפרת כביכול? על זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מיעטתי את הלבנה, יש פה ראש חודש, אני אחראי על זה. ויש דומה לו ביום הכיפורים. השעיר לעזאזל, אומר הקדוש ברוך הוא, גם את העזאזל אני בראתי. ועל זה אומר הכתוב, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני השם לכפר עליו. לשלח אותו לעזאזל המדבר. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עושים סעודה, והיצר הטוב אומר לכם תשבחות, יש לו עין טובה. היצר הרע, יש לו עין רעה, הוא מקטרג, הוא מאשים. אבל מי ברא אותו? זה אני בראתי. תנו לו מנה ממני. הוא שלי. הוא אלוקי. ספר איוב, שחז"ל אומרים שהוא התרחש בראש השנה, היום, יום הדין הגדול. ראש השנה, באים כל המלאכים לפני השם, ויבוא גם השטן ביניהם. הוא גם מלאך. הסיום שלו הוא גם כן כל בסוף. אנחנו לא אומרים סמך מם ומצמידים לזה את המילה כל ביחד. לכן אומרים רק סמך מם. כי לא נותת כוח לרע. אנחנו אומרים מיכאל, אנחנו אומרים גבריאל, אבל לא אומרים סמך מם עם הסיומת. אבל יש את הסיומת הזאת. זה הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח להסתין, לקטרג, להכשיל, לפתות. כל השנה אנחנו אחראים. ביום הכיפורים מתגלה דבר מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לכם את היצר הרע. אני רוצה שתחפרו על החלק שאני אחראי על עצם זה שיש יצר הרע ביניכם. וממילא כל החטאים הופכים לבן. זוגיות זה פרדוקס. אנחנו שואלים, הרי איש ואישה הם שונים לגמרי אחד מהשני. איך הם מסתדרים ביחד? זה פלא כזה. איך אנחנו אומרים לוגית את הפלא הזה? ההפכים משלימים. אבל זה לא לוגי. ההפכים לא אמורים להשלים. ההפכים אמורים להיות הפוכים. והמשלימים, הם אמורים להשלימים. מה פתאום ההפכים משלימים? מה הלוגי בזה? אנחנו כל כך רגילים לעולם מסביבנו שההפכים בו משלימים, שנדמה לנו שיש בזה איזה שכל. אבל השכל אומר, ההפכים הם לא משלימים, כי הם הפוכים. אלא שהשכל שלנו מוגבל רק להגדרות חיצוניות מרובעות מדי. ויש לנו חלק יותר עמוק, לוגיקה עליונה, שאומרת שההפכים משלימים. איזה שמחה נפלאה. כל העולם הזה מלא מהפכים שמשלימים. איך ההפכים האלה משלימים? כשבני זוג רבים, אחר כך הם מתפייסים בעצמם או בעזרת מישהו שמלווה אותם, גם לפני וגם אחרי, מתמטית, מספרית, אנחנו באותו מצב. יש שניים אשמים ושניים צודקים. זה נכון גם לפני הפיוס וגם אחרי הפיוס. אבל עם הבדל מאוד מעניין. לפני הפיוס, כל צד אומר, אני צודק ואתה אשם. ואחרי הפיוס, כל צד מוכן להודות, שלפחות במידה מסוימת, אתה צודק ואני אשם. זה אותו מספר אשמים וצודקים, רק הכתובות משתנות. והמהפך הזה, שאני מוכן להודות שאתה צודק ואני אשם, הרבה פעמים מוליד שגם אתה תגיד שאני צודק ואתה אשם. דווקא כשאני מוכן להודות באשמתי ובצדקתך, אני פותח לך את השער להודות בצדקתי ובאשמתך. כך הפכים משלימים. בעצם, יום הכיפורים מציב בפנינו שאלה מאוד עמוקה. אם הכל אלוקי, אז גם הבחירה שלי אלוקית. הכל בידי שמיים, מותר להגיד חוץ? אסור להגיד חוץ. אז כל מה שאני בחרתי, וכל העירת שמיים שלי, וכל העבירות שלי, והחטאים והפשעים, זה בכלל לא אני. מה, נכנסתי לעצמי יצר הרע? זה הכל הוא. ואל תגידו חוץ. אבל אם אומרים את זה יותר מדי, שין ריש יוד מצטרף לשם. כל השנה אני אחראי. ביום הכיפורים אני אומר, אתה צודק, אני אחראי, ואז פתאום זה מתהפך. השעיר להשם אומר, אתה צודק. אפילו מה שנטמע בתוך המקדש, אפילו שאדם לא עשה, רק הייתה איזה טומאה במקדש, אני רוצה לחפר על זה. שעיר להשם לא מחפר על החטאים שלנו, הוא מחפר על טומאת מקדש וקודשיו. הוא אומר, אני אחראי גם על הטומאה שיש בבית שלך. זה אני אחראי. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אחראי על הטומאה שיש אצלך. כי כל מה שאתה חטאת ואבית ופשעת, זה בגלל שאני נתתי לך את היצר הרע. השאלה של ידיעה ובחירה, או באופן הרבה יותר חד, בעצם לא שאלנו ידיעה ובחירה, שאלנו קביעה ובחירה. האם הוא פועל ועושה הכל, או אני? מי בוחר פה? מי פועל פה? היא שאלה שהרמב״ם אומר, אין לנו תשובה עליה. יש פה סתירה לוגית. נכון, גם בזוגיות יש סתירה לוגית. אבל איזה כיף שיש סתירות לוגיות. כי זה מעלה אותנו למשהו שהוא יותר עליון מהלוגיקה. מה מתגלה בקביעה והבחירה? הכל בידי שמיים, בוודאי אפילו יראת שמיים. אם לא, זה כפירה שאין עוד מלבדו. אבל, בוודאי שאני בוחר. אם לא, זה כפירה בכל התורה כולה, שאומר לך תעשה כך ואל תעשה כך, ואם לא תעשה תענש. אז יצאנו כופרים מכאן ומכאן. מה התשובה? באמת שניהם צודקים. והמזל הוא, תודה רבה, המזל הוא שהסתירה הזאת נמצאת בינינו. כי אז מה קורה? כל פעולה שאני עושה, אני עושה אותה ככלה שעושה את הפעולה עם החתן ביחד. זו סתירה. זה מה שנפלא. גם אני עושה וגם הקדוש ברוך הוא עושה. שנינו אחראים. הוא בוודאי אחראי על הכל. גם על הרע. גם על הרע שאני בחרתי. ואני גם ודאי אחראי. יש בחירה. כל השנה אני אחראי לבד. ביום הכיפורים אני בא ואומר את האחריות שלי עוד יותר. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה סוד. הוא אומר, תדע לך שאני נתתי לך את היצר הרע. השטן הוא השליח שלי. אני נותן לו את המנה. וכשאני נותן את המנה לשטן, אז פתאום מה אומר השטן? ישראל, איזה עם קדוש. אתה יודע כמה קשה לי להכשיל אותם בעבירות? כמה אני עובד בשביל איזה טיפה, ובסוף הם הולכים לי לימי עיון, ללמוד תורה, וחוזרים בתשובה, וזורקים אותי לעזאזל. ואני ממשיך ונלחם, איזה עם קדוש יש לך? כי המבט האלוקי חדר לתוך הטיעונים שלו. כי גם הוא עם סיומת כל. וכשהסמ"ם מקבל את המנה שלו, מה זה לקבל את המנה שלו? יש בך חיים אלוקיים, הקדוש ברוך הוא שלח אותך למשימה הזאת, כדי להפיל את עם ישראל. אז הוא מגלה את האלוקיות שבו, לא את הסמ"ם שבו, אלא את הכל שבו. ואז הוא אומר, העם הזה, כמה מאמצים, 70 זאבים תרבותיים, אני רודה בהם, מרעיל אותם מכל כיוון, ואיזה עם נפלא כמלאכי השרת. הקדוש ברוך הוא שומע שבחן של ישראל, מהקטגור שלהם, מהסמך מם, מהשטן בכבודו ובעצמו, ומוחה לישראל, וכל השנים כשלג מלבינים. אז לא נותר אלא לברכה, אני כהן, אז קל וחומר, שתזכו לשנה טובה ומתוקה, וכל הבנותיכם ימחלו, ויתגלה האור האלוקי שבכל מעשה ידינו, לא באופן שמפריע לבחירה שלנו, אלא מחזק אותה, ולא רק עלינו, אלא גם על כל עם ישראל. תודה רבה. שנה טובה.